אינסוף, הפודקאסט של החלל והזמן. ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד ננסה לענות על החידות של היקום בשפה פשוטה וללא מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. והיום, פרק מספר 23 של הפודקאסט שלנו, אנחנו הולכים לדבר על מאדים. הפלנטה שהכי כיף לדבר עליה. הפלנטה שמבטיחים לנו ששם נמצא העתיד שלנו. האם נקבל הזדמנות שנייה על המאדים? הכוכב האדום, מרס, אחת הפלנטות הכי מפורסמות. הרבה זיהו אותו עם אל המלחמה, מרס, ובזמנים מודרניים הוא היה במרכזו של המון סיפורי מדע בדיוני, סרטים ותוכניות טלוויזיה. לפני כמה עשרות שנים, גשושיות שלנו כבר הגיעו לשם. מה שראינו הוא הרבה יותר מעניין ממושבות של חייזרים. טוב, אולי לא, אבל מרס הפך לעולם של ממש, למקום של ממש, ואולי אפילו יום אחד, ליעד, לבית הבא שלנו. מרס הוא כוכב הלכת או הפלנטה הרביעית מהשמש, והחיצוני מבין כל כוכבי הלכת הסיליים, מרקורי, נוגה, כדור הארץ ומרס. מרס מקיף את השמש במרחק של קצת יותר מ-200 מיליון קילומטרים, והוא מתקרב אלינו עד כ-60 מיליון קילומטרים לכל היותר. הוא קר יותר מכדור הארץ, אבל לא ברמה קיצונית כל כך, כמו נגיד כמה שנוגה חם יותר מכדור הארץ. הטמפרטורה הממוצעת שם היא מינוס 60 מעלות בפני השטח. הוא לא פלנטה גדולה במיוחד, בערך חצי מהגודל שלנו. עם זאת, כשהוא קרוב אלינו ככל שאפשר, הוא בוהק בשמי הלילה, מעין עין אדומה זועמת בשמיים. העין של סאורון, רק בחלל. הצבע האדום שלו חיבר אותו עם מלחמות בתרבויות קודמות, כי נראה שאולי הוא אדום כי הוא שטוף בדם או באש, אבל האמת היא שהוא אדום כי הוא חלוד. הצבע האדום שאנחנו רואים מקורו באבק דק על פני השטח, כמעט כמו פודרה אדמדמה. האבק הזה עשיר בברזל מחומצן, מה שנקרא חלודה. האבק מכסה הרבה מפני השטח ומעניק להם מעין צבע של ריבת חלב, והוא אף לאטמוספירה, כמו סופת חול במדבר, רק שהחול הוא ברזל חלוד. מתחת לשכבות הפודרה הזו, חלק גדול מפני השטח של מאדים עשוי מסלע געשי אפור בשם בזלת. יחד עם מינרלים אחרים, זה מעניק למאדים את הצבע האדום שלו. אפשר לראות את מאדים טוב למדי בטלסקופ, אבל קשה ביותר לראות מאפיינים קטנים. הרעיון של סביבה נוחה במאדים נשאר איתנו, לפחות עד שנות ה-60-70, כשהתחלנו לשלוח אליו גשושיות. הן לא גילו עולם מקסים וראוי למגורים. במקום, הגיעו אלינו תמונות של כוכב לכת יבש, מת ועוין. למה? אז קודם כל בואו נשים לב שפני השטח של מאדים מוזרים מאוד. יש ניגוד גדול בין החצי הצפוני שלו, שם יש מישורים חלקים, והדרומי שמחוסים במכתשים וגבעות. איך זה יכול להיות? למה שזה יהיה כל כך שונה? אז האמת היא שאפשר ללכת מהקוטב הדרומי לצפוני, וכל הדרך תהיה ירידה במאדים. למה? כי כנראה שמרס ספג פגיעה של עצם ברוחב של מאות קילומטרים לפני כמה מיליוני שנים. הפגיעה הזו הותירה אגן גדול ליד הקוטב שלו, שהתמלה בלבה בינתיים. מאפיין נוסף על פני השטח של מרס הוא רמה טרסיס, רמה ענקית שבה ארבעת הרי הגעש הגדולים ביותר במאדים, והר הגעש הגדול ביותר במערכת השמש נמצאים. הר הגעש הזה נקרא אולימפוס מונס, בגובה 22 קילומטר, גבוה כמעט פי 3 מהר אברסט. זהו הר הגעש הגדול ביותר במערכת השמש, בפער. במאדים אין כיום פעילות של לוחות טקטונים, אבל יש ראיות לכך שפעם הייתה. טרסיס, הרמה הזאת, ככל הנראה, הייתה ממוקמת מעל נקודה חמה. במצב הזה שהיא ממוקמת מעל הנקודה החמה, יש לנו סחף של חומרים שנמצאים מתחת, ואז עמוד של חומר חם עולה מהמעטפת של מאדים. זה כנראה מה שיצר את הרמה, וכשהלוח הזה זז לאיתו, החומר החם ניקב את הקרום ויצר שרשרת של שלושה רגש קטנים יותר, אבל עצומים גם כן. סיבה מעולה נוספת לקפוץ למאדים, ולריס מרינטרס, קניון שהתגלה כשהגשושית מרינר 9 הקיפה את מאדים בשנות ה-70. מדובר על סדק ענק על פני השטח של מאדים, באורך 400 קילומטר וברוחב 200 קילומטר ובעומק 7 קילומטר. משהו בערך פי 10 מהאורך ופי 10 מהרוחב של הגרנד קניון בארצות הברית, או פי כמה מאות פעמים הגודל של מכתש רמון. שלא כמוהם, הוא לא נוצר ממים או מסחף. הוא כנראה נוצר כשרמת טרסיס עלתה ויצרה את העמק שסדק נפער בפני השטח של מאדים. הכתבים של מאדים, כמו בכדור הארץ, מכוסים בקרח, אבל הם עשויים בעיקר מקרח ממים שעומקו כמה קילומטרים, והם מתכסים באופן עונתי בקרח יבש, פחמן דו-חמצני קפוא, שמכסה אותם בעומק של מטר עד 8 מטרים. זה קורה בחורף. מה קורה בקיץ? בקיץ, אור השמש מפשיר את הגז הקפוא, והגז עולה לאוויר ומתרחק מהקוטב, מה שיוצר רוחות חזקות ביותר. זכרו, בכדור הארץ יש אלמנטים מבסדי רוח חזקים, בראש ובראשונה, האוקיינוסים. במאדים, אין. אז הרוחות שם חזקות, אבל האטמוספירה של מאדים דלילה. הלחץ בפני השטח נמוך מ-1% מהלחץ בכדור הארץ, והאוויר שם עשוי בעיקר מפחמן דו-חמצני, ולמעשה, עד שליש מהאטמוספירה של מאדים קופה בכל חורף ומכסה את הכתבים. האוויר לא מספק הרבה הגנה מפני פגיעות אסטרואידים ושביטים, ולכן פני השטח מכוסים במכתשים והם עדיין סופגים פגיעות. כל הזמן מטאורים קטנים שבכדור הארץ היו נשרפים באטמוספירה פוגעים בפני השטח של מאדים. עם זאת, יש מספיק אטמוספירה כדי להשפיע על פני הקרקע. רוחות עונתיות שנושבות במאדים ממלאות את המכתשים באבק. יש גם חול על המאדים שעשוי מסלע בזלת שחוק ולכן הוא אפור. הרוח יוצרת דיונות שחורות מהחול הזה. מה עוד יש שם? אז יש שם גם מפולות. איך המפולות האלו עובדות? יש הרבה צוקים נישאים מעל פני השטח. באביב, כשהפחמן הדו-חמצני הקפוא מפשיר, חומר ניתק ממקומו, ונוצרות מפולות של סלע ואבק אדירות מימדים. כמה מהן נקלטו בעדשה של גשושיות שסובבים את מאדים, וזה ממש יפה לראות. מים ירחים. אז עד עכשיו דיברנו על מרקורי וונוס, ואמרנו שאין להם ירחים, ודיברנו על כדור הארץ, שכמו שאתם כנראה יודעים, יש לו ירח אחד גדול. למאדים יש שני ירחים, אבל זה קצת מעליב את הירח שלנו לקרוא להם ירחים. כי הם הרבה יותר קטנים. הם אפילו לא עגולים מרוב שהם קטנים. הם נראים קצת כמו תפוחי אדמה. השמות שלהם דיימוס ופובוס. פובוס הוא בערך 25 קילומטר, ודיימוס 15 קילומטר בלבד. שניהם דומים מאוד לאסטרואידים. וייתכן מאוד שמאדים לקד אותם מחגורת האסטרואידים שנמצאת לידו, עליה נדבר בפרק הבא בסדרת מערכת השמש. למען האמת, לא ברור מה המקור שלהם. פובוס סובב את מאדים רק 6,000 קילומטר מעל פני השטח, והוא נע במהירות רבה כל כך שהוא סובב את מאדים מהר יותר מסיבוב ההקפה של מאדים עצמו. מבחינת מי שעומד על המאדים, נראה שהוא זורח במערב ושוקע במזרח. כוחות הגאות ממאדים משנים את המסלול של פובוס, ומקרבים אותו עוד ועוד אל פני השטח. בעוד כמה מיליוני שנים הוא ירד עד כדי כך שהוא יחדור את האטמוספירה ויתרסק על מאדים. אז במאדים יש סלעים, אוויר, מזג אוויר והרי געש. אבל מה עם מים? אם יש מים קפואים או קרח בכתבים, מה לגבי שאר הכוכב? אנחנו יודעים שיש קרח מים בקרבת קו משווה של מאדים. כמה פגיעות אסטרואידים חדשות גילו אזורים לבנים בסביבתן, מעין מאגרים תת-קרקעיים של קרח שהוצזו בגלל הפגיעה. אין ראיה חותכת לקיומם של מים במצב נוזלי על פני השטח של מאדים כרגע. בקירות מכתשים מסוימים יש ערוצים כהים שגולשים מטה, ונראה שיכול להיות שהם נוצרו כתוצאה מזרימה של מים. אבל יש מקורות אפשריים נוספים, והגורמים עדיין לא ברורים. בעבר, המצב היה שונה מאוד. מאדים פעם היה רטוב מאוד. יש ראיות רבות לכך שהיו מים זורמים על פני השטח של מאדים לפני עידן ועידנים. כולל אפיקי נהר ואגמים יבשים. שכבות של סחף ומינרלים שנוצרו רק בעזרת מים. יש ראיות לכך שבמאדים היו אוקיינוסים, אוקיינוסים של ממש, כמו אצלנו. אבל כל המים האלו נעלמו. מה קרה? זה לא ברור כל כך. לפני מיליארדי שנים, מאדים היה בוודאות חם יותר, והייתה לו אטמוספירה עבה יותר. מסיבה כלשהי שאנחנו לא יודעים בדיוק, הדינמו שבתוכו קבע, והשדה המגנטי נעלם. זכרו, השדה המגנטי של כדור הארץ הוא אחד הפלאים הבלתי נראים המדהימים ביותר שאנחנו לא חושבים עליהם. במאדים פוגעת רוח שמש, ובמהלך מיליארדי שנים האטמוספירה שלו נשחקה, ונעלמה ביחד עם המים ששם. אצלנו השדה המגנטי מגן עלינו. אבל מה קרה לפני כן? אם היו בו אוויר ומים לפני כל הקטסטרופה הזאת, האם היו בו חיים? איש לא חשב על השאלה הזאת ברצינות ממש עד לפני כמה עשורים. אבל עכשיו אנחנו מתעניינים בה מאוד, ואנחנו משקיעים הרבה מאוד כסף בשליחת גשושיות למאדים, כדי לגלות מהם התנאים לקיום חיים כעת ומהם היו בעבר. זאת היא שאלה פתוחה. אנחנו יודעים שהחיים בכדור הארץ התחילו זמן קצר לאחר שפני השטח כאן התקררו. מאדים קטן יותר, ולכן הוא התקרר מהר יותר לאחר היווצרותו. הוא גם רחוק יותר מהשמש. לכן לא מטורף לטעות אם חיים נוצרו שם עוד לפני שהם נוצרו כאן. אנחנו מתחילים לדבר על דברים מאוד מעניינים. הגשושית קיריוסיטי גילתה מולקולות אורגניות פשוטות בדגימת צלע במאדים. בואו נעצור רגע ונסביר מה זה מולקולה אורגנית. מולקולה אורגנית הן רוב מה שאנחנו רואים סביבנו. מדובר על תרכובות פחמן, הכוללות פחמן ומימן הקשורים זה לזה. ההגדרה הזאת היא לא מדויקת, כי מימן ציאנידי הוא לא נקרא חומר אורגני ביום יום, אבל הוא בעצם עומד בהגדרה של פחמן ומימן הקשורים. מצד שני, שתנן, שהוא חומר אורגני, אבל אין בו פחמן. אז ההגדרות האלה לא הכי יציבות בעולם. אנחנו מדברים על התרכובות האלה כי הן מעניינות אותנו, כי אנחנו יודעים שהן אבן היסוד בכל החיים. אז היסוד הבסיסי ביותר הזה, הוא לא נכון להגיד יסוד, כי זה מבלבל עם אטום, אבל התרכובת הבסיסית ביותר נוסובה סביב פחמן. מתאן היא הפשוטה ביותר מבין המולקולות האורגניות, אבל כולן בעצם מתרכזות בפחמן, שהוא יסוד שמתקשר מאוד בקלות ליסודות אחרים. אז במאדים מצאנו תרכובות אורגניות כאלה. זה לא אומר שיש במאדים חיים, אבל זה אומר שהמרכיבים הנחוצים לקיום חיים נמצאים שם. המתאן שנמצא במאדים מראה גרף של עלייה מסוימת. אז מתאן הוא בעצם גז נדיף שנוצר על ידי צורות חיים רבות כמו חיידקים, וכן גם על ידינו. בדרכים מסוימות שמערכת העיכול שלנו מנדפת בגזים. לא ניכנס לפרטים. אבל מתאן נוצר גם על ידי תהליכים גיאולוגיים. המידע שיש לנו כרגע מעורפל, אבל רק התחלנו. אני בטוח שבשנים הקרובות נגלה עוד המון מידע על זה. אז רגע, למה שלא נטוס למאדים ונבדוק? אף אדם עדיין לא דרך על מאדים, לפחות שאנחנו יודעים. אבל אם הייתי צריך לאמר, אחרי כדור הארץ והירח, מאדים לדעתי יהיה העצם השמימי השלישי עליו ידרוך האדם. ההגעה למאדים קשה. יותר מחצי מהכלים שנשלחו אליו לא הצליחו להגיע. חצי. זה קשה, אבל לא בלתי אפשרי. אני לא יודע מתי, אבל בסופו של דבר יהיו חיים על המאדים. והחיים האלה יהיו אנחנו. בוא נדבר על התכלס. מתי תשים למאדים? טוב, זה לא כל כך פשוט. בוא נתחיל משאלה רחבה הרבה יותר. מתי נחיה שם ממש? מתי יהיו מאפיות, מספרות, בתי קפה, קולנוע, דברים כאלה, דברים כיפים ונחמדים שכרגע בזמן הקלטת הפרק סגורים לגמרי בישראל בגלל מגפת הקורונה. אז טוב, אנחנו הולכים לדבר עכשיו על מהירות מילוט. מהירות מילוט? מה הקשר? דיברנו על זה בהקשר של חורים שחורים, זוכרים? חור שחור הוא אובייקט שמהירות המילוט ממנו גבוהה ממהירות האור. מהירות מילוט היא כמה מהר צריך לנוע בשביל לברוח מאובייקט כלשהו. ככל שאובייקט יותר כבד, כך צריך לטוס מהר יותר כדי להימלט ממנו. ככל שאנחנו יותר קרובים למרכז המסה, כך צריך לנוע מהר יותר. בכדור הארץ מדברים על 11 קילומטר בשנייה. זה די מהר. 11 קילומטר, 11 קילומטר, 11 קילומטר. אם נטוס למעלה אבל במהירות 11 קילומטר בשנייה, נצא מהחלל וכוח הכבידה של כדור הארץ לא יקרוך אותנו בחזרה. אנחנו צריכים לטוס מהר יותר מ-11 קילומטר בשנייה בשביל לצאת מכדור הארץ. הנה עובדה. אף אדם מעולם לא הצליח לצאת מהשדה הכבידתי הזה של כדור הארץ. גם שהגענו לירח, עדיין היינו באזור שהכוח העיקרי שמשפיע שם הוא כוח המשיכה של כדור הארץ. בגלל זה, הירח מקיף אותנו. אז איך אנחנו מנסים להתקרב למהירויות האלה? מה שאנחנו עושים היום זה לשרוף המון המון דלק. הרבה יותר דלק ממשקל כל החללית שאנחנו מנסים להוציא מכדור הארץ. הדרך העיקרית שלנו להוציא משהו מכדור הארץ, לשרוף חומר, לפוצץ דברים. בהתחלה יש לנו טיל גדול שרק מנתק אותנו מהגנה, מהאדמה. ואז הוא מתנתק, זה בעצם עושה ונופל. לאחר מכן יש טילים קטנים יותר, שדוחפים עוד ועוד, ובדרך כלל אנחנו מדברים על 2-3 שלבים, עד שהחללית עצמה יוצאת מכדור הארץ. זה ליטרלי מדע טילים, אז לא ניכנס למכניקה של זה. אבל בגדול, אנחנו מדברים על בערה בתוך מערכת סגורה, שיש בה חור קטן. הבערה דוחפת דרך החור הזה, וכך המערכת שלנו זזה לכיוון השני. האנלוגיה הכי טובה היא בלון. אם ננפח בלון ואז לא נקשור אותו, הוא יעוף בדיוק לכיוון הנגדי ממנו יוצא האוויר. ככה בדיוק עובד טיל. מה הבעיה? שזה מאוד יקר. עולה כמה מיליוני דולרים לכל שיגור. הדלק עצמו זה לא החלק היקר. הטיל זה החלק היקר. אנחנו משתמשים בטיל הזה רק פעם אחת. זה קצת כמו לקנות מכונית חדשה בשביל לנסוע לעבודה. קנינו מכונית, נסענו לעבודה, ובשביל לחזור הביתה אנחנו קונים מכונית חדשה. עלות הדלק היא לא עלות העיקרית פה. זה מה שאנחנו עושים היום עם מסעות לחלל. אז מה הקשר למאדים בכלל? אוקיי, מאדים הוא לא עד כדי כך קרוב אלינו. אם אנחנו רוצים שאנשים יהיו שם, אנחנו צריכים לשלוח לשם הרבה מאוד חומרים. אנחנו רוצים לבלות שם זמן, אנחנו רוצים מרחב לחיות בו. אי אפשר לנשום את האוויר המגוחך הזה של מאדים. אנחנו צריכים משהו שגם יאפשר לנו לחזור לכדור הארץ. אנחנו צריכים להרוז איתנו עוד טילים למאדים בשביל להמריא משם ולחזור. עכשיו, יש לנו רק מספר חלונות שיגור מצומצם כזה. הרי גם מאדים וגם אנחנו מקיפים את השמש. אנחנו צריכים לוודא שאנחנו משגרים בזמן הנכון, כדי שלא יהיה מצב שאנחנו מפספסים את מאדים או מפספסים את כדור הארץ בדרך חזור. גם הנחיתה על מאדים לא נוחה במיוחד. למה? כי מאדים הוא די כבד. בניגוד לירח שהוא כליל יחסית, יש קו דק מאוד בין לנסות לנחות על המאדים לבין להתרסק על המאדים. זוכרים שלא מזמן החללית בראשית התרסקה על הירח? זה נורא מסובך לנחות אפילו על הירח, כי כוח המשיכה של הירח משך את החללית והיא לא הצליחה להיעט מספיק והתרסקה. הרבה יותר מסובך על מאדים, הרבה יותר מסוכן שיש אנשים בחללית. בכדור הארץ אנחנו משתמשים למשל באוויר בשביל לרכך את הנחיתה שלנו. פעם נחתתם במטוס? זה מה שהוא עושה. המטוס משתמש בהתנגדות של האוויר בשביל להאט את הירידה, וכך הוא מצליח בצורה נעימה יחסית לפגוע בקרקע. במאדים אין כמעט אטמוספירה. אין מה שיבלום את הנחיתה שלנו, ולכן הנחיתה שם היא הרבה יותר מסובכת. למה שלא נעשה מה שאנחנו עושים בירח? בירח אנחנו משתמשים בטילים קטנים כדי לבלום את הנחיתה. בעצם להתנגד, כמו לנסות להמריא במהירות נמוכה, כך שמתקרבים לאט. במאדים זה בעייתי, כי יש קצת אטמוספירה, מה שמשבש את הטילים שלנו. האוויר שם דליל מדי בשביל שנוכל לקחת מצנח, אבל סמיך מדי בשביל שנוכל לבלום בעזרת טיל. אין לנו כרגע את היכולת להנחית שם חללית גדולה ורצינית כמו שאנחנו היינו רוצים. כמו שאמרתי קודם, בערך 50% מהמשימות למאדים נכשלו. 50%! בואו נחשוב על המספר הזה. מאדים זה קשה. עם הטכנולוגיה הנוכחית זה לא קל. זה לא קל לרובוטים. זה אפילו קשה יותר עם בני אדם. אין לנו את הטכנולוגיה הזאת. אין לנו טכנולוגיה שיכולה להביא בני אדם עם כל מה שצריך, כולל החומרים לדרך חזרה, כדי להגיע למאדים ולחזור. פשוט אין לנו את זה. היו לנו דברים דומים בשנות ה-60, אבל עכשיו כבר אין לנו. אנחנו יכולים לבנות את זה, אבל מדובר על השקעה כספית לא קטנה בכלל. מה יהיה בעתיד? גישה אחת היא הגישה של SpaceX של אילון מאסק, שרוצה להחזיר את הטילים לכדור הארץ ולעשות בהם שימוש חוזר. כך, מורידים את עלות השיגור כי משתמשים באותם הטילים שוב ושוב. כמו שכל נסיעה במכונית היא זולה לעומת כל אורך החיים של המכונית. אפילו עכשיו, מאדים קצת רחוק מדי לספייסקס. אפשר אולי לעשות את זה עם הרבה טילים קטנים, אבל זה לא פשוט. אפשרות נוספת היא לא לעשות משימת מאדים גדולה, אלא לעשות תהליך. נתחיל מלשלוח רובוטים למאדים, שתשתמשו בחומרים שנמצאים בכוכב. יש תיאוריה מעניינת סביב זה, שבעצם ממש עובדים עליה היום בנאסה, שמדברת על לשלוח צי של רובוטים, שידעו להתנתק ולעבוד כיחידות נפרדות. הרובוטים האלה יהיו מצוידים במדפסות תלת מימד. הם יאתרו חומרים מסוימים בקרקע, וירכיבו מהם בתים או אזורי מחיה חדשים לבני האדם שיגיעו בעתיד. זה ממש מעניין, ואני אשים לינק למטה לסרטון שמראה איך הם עושים את זה, אבל כמובן שזה כרגע משהו די עתידני. אילון מאסק אומר שהוא רוצה שהטיסה למאדים תעלה בערך $500,000. כלומר, נבנה שם מושבה כלשהי באמצעות רובוטים, ובמחיר יקר, אבל לא מטורף, נוכל לבוא ולגור שם. יש עוד המון פיתוח שספייסקס צריכה לעשות כדי שזה יעבוד. זה לא פשוט, אבל זה אפשרי. הגישה של נאסה נקראת SLS, Space Launch System. זה בערך הטיל הגדול ביותר שאפשר לדמיין. הטיל הזה ישמש לשליחת חפצים למאדים, כמו לדוגמה רובוטים ומדפסות תלת מימד. יש תהליך שרוצים להתחיל אותו מלהגיע לירח, ואז להגיע לאסטרואידים מסוימים, ולאט לאט להתקדם לכיוון המאדים. הדגש של נאסה הוא יותר מחקרי ותצפיתי, ועלויות שם אסטרונומיות, תרתי משמע. מדובר על הרבה כסף במונחים של ממשלה, כלומר עשרות מיליארדי דולרים. הרבה כסף ולא קל לגבל מימון למשימות כאלו. עוד רעיון מדהים, מפרשיות אור. הרעיון פה הוא לשגר הרבה חלליות קטנות שמשתמשות באור מהשמש כדי לדחוף מפרשיות קטנות. זה זול יחסית כי האנרגיה מהשמש היא בחינם, ואפשר ליצור ככה קווי הספקה למאדים שאפשר יהיה לשלוח בעזרתם דברים הלוך חזור ממאדים לכדור הארץ. שוב, זה קל יחסית לשלוח רובוט למאדים, כי לרובוט הזה לא אכפת להיות חשוף לקרניים קוסמיות באנרגיה גבוהה. ברגע שיוצאים מהאטמוספירה, אנחנו מתחילים לספוג את הקרניים האלו. הסיכון לסרטן מאוד מאוד עולה בחשיפה לקרני השמש. זה לא רק בדרך למאדים, אלא גם במאדים עצמו. במאדים עצמו אין אטמוספירה ואין שדה מגנטי, לכן צריך לבנות דברים מתחת לאדמה כדי להימלט מהקרניים האלו. גם הנסיעה עצמה מסוכנת, והיא מאוד ארוכה. נסיעה למאדים בכלים שלנו היום אורכת בין חצי שנה לשנה לכיוון. כל דבר בדרך לשם הוא מאוד מסוכן. הטמפרטורה שם, הלחץ שם, מסוכן, מאוד מסוכן. עכשיו, נצטרך הרבה דברים שם. תסתכלו כמה דברים יש לנו. אני רואה לידי עכשיו כוס. בכוס יש מים. יש מולי מקלדת, מסך. יש לי פה אוכל, מדפסת, צבע למדפסת, חשמל, אינטרנט ועוד ועוד דברים. הדבר הכי דומה בכדור הארץ למאדים הוא תחנת המחקר באנטרטיקה. תחשבו על הבסיס במאדים כמו תחנה באמצע הקוטב הדרומי, רק שהרבה יותר קשה להגיע לשם והרבה יותר קשה להביא לשם דברים. החול שם שונה, האדמה שונה, אי אפשר לגדל שם שום דבר. אין שם חמצן, אין שם מים. אנחנו נהיה תלויים בכדור הארץ גם הרבה זמן לאחר הנחיתה על מאדים. זו תהיה הסיטואציה בה נחיה במשך הרבה מאוד זמן. אז למה בכלל לשלוח לשם אנשים? אם הרובוטים יכולים לעשות אחלה עבודה, הם יכולים לחקור, לצלם, למה אנחנו צריכים לבוא לשם בעצמנו? אז קודם כל אנשים הרבה יותר מהירים מרובוט. לא צריך לתכנת כל צד. נגיד שראינו סלע מעניין. אדם יכול פשוט ללכת ולשחק עם הסלע. רובוט צריך תכנות והרובוט טיפש, ואני מתנצל מראש בפני המאזינים הרובוטים שלי. אבל הרובוט הוא הרבה יותר טיפש ומוגבל לעומת האדם, ולכן מחקר באמצעות אנשים הוא הרבה יותר פשוט. עוד סיבה, אפילו יותר טובה, זה ממש מגניב. ואל תזלזלו בסיבה הזאת. ממש מגניב לחשוב על דברים כמו התינוק הראשון שנולד במאדים. זו התרחבות של המין שלנו. זו נקודה מדהימה של המין האנושי. נקודה שאחריה הכל יהיה שונה לגמרי. עכשיו, גם ברמה הכלכלית יש היגיון מסוים. תחשבו למשל על נגני DVD. לפני 20 שנה זה היה ממש יקר. כל אחד רצה נגן DVD. אחרי זה, זה נהיה זול, כי לכולם כבר יש, והיום זה ממש מיושן, ואף אחד לא רוצה את זה אפילו בחינם. אולי גם ככה יהיו המסעות למאדים בעתיד. ככל שנדחוף לנסיעות למאדים, אפילו אם הן יקרות יותר, נצליח להמשיך ולהוריד את העלויות האלו. עם הזמן זה יפתח דלת לדברים אחרים, כמו למשל מלונות בחלל, או רעיונות מגניבים שלא חשבנו עליהם אפילו. האם יהיו לנו מושבות על מאדים? כן. כן, כן, כי זה לא בעיה של פיזיקה, זה לא בעיה של תיאוריה. רוב הדברים הגדולים בפודקאסט הזה לא אפשריים פשוט כי הפיזיקה לא מאפשרת, או שצריך להשקיע בהם כל כך הרבה אנרגיה, שזה הרבה יותר אנרגיה מכל מה שיש למין האנושי במיליוני השנים הקרובות, אפילו אם קצב ההתקדמות שלנו יואץ. פה זה ממש אפשרי. המגבלות היחידות שיש לנו הן כלכליות והנדסיות. זה אפשרי. אין שום מגבלה תיאורטית. זה רק עניין של מחיר, זמן ודברים כאלה. אבל בסוף נהיה עשירים מספיק כדי שתהיה לנו היכולת לשלוח אנשים למאדים. זה בדיוק כמו נגני ה-DVD. היינו יכולים לעשות את זה עם הטכנולוגיה שהביאה אותנו לירח. זה פשוט יקר נורא. יש מספיק אנשים, ומספיק אנשים עשירים גם, כמו אילון מסק, שדוחפים לזה. בסוף אנחנו נגיע לשם, כי אנחנו רוצים להגיע לשם. מתי? אני לא יודע. אולי בשנות ה-30, אולי בשנות ה-40 או ה-50, אני לא בטוח, אבל מתישהו. אני ממש מקווה שזה יקרה בימי החיים שלי. אני לא מאמין שאני אישית אטוס לשם, אבל הייתי שמח שיום אחד, אי שם בעתיד, הילדים שלי יטוסו לשם, ובערך יעברו במלון החלל, בנקודת אמצע הדרך. יסתכלו במלון החלל על מאדים ויגידו, כמו שאני אומר על ה-DVD, או, סופש במאדים, זה כזה תחילת המאה ה-21. ממש מבאס כל פעם לטוס שוב למאדים. מה יהיה היעד הבא שלנו? אוקיי, חברים, בואו נסכם את הפרק. מאדים, או מרס, הוא פלנטה קטנה וקרה הרבה יותר מכדור הארץ. יש לו קרח בכתבים, והרבה אבק חלוד מכסה את פני השטח שלו. יש בו גם הר געש והעמק הגדולים ביותר במערכת השמש. הוא יבש כעת, אבל בעבר הוא היה חם יותר ורטוב יותר, והייתה לו אטמוספירה עבה יותר. ייתכן שאפילו היו בו חיים כלשהם, למרות שאנחנו לא יודעים להגיד את זה בוודאות כרגע. אחרי זה, דיברנו על אפשרויות שונות להגיע למאדים וממש להתיישב שם. הבנו שמדובר על לא מעט בעיות הנדסיות וטכנולוגיות, אבל עקרונית אנחנו ממש יכולים לעשות את זה. מה דעתכם? האם נתיישב במאדים? אני חושב שהשאלה הזאת היא לא שאלה של האם, אלא שאלה של מתי. בואו נקווה שזה יקרה עוד בחיים שלנו. ותרשו לי בבקשה לפנטז על מסע אחד, לפחות פעם אחת, לכוכב האדום של אל המלחמה. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסט אל האינסוף הוא יוזמה שלי להנגשת חקר החלל והיקום, מערכת השמש, לכולן ולכולם, ללא הבדל גיל, ידע מתמטי או כל הבדל אחר. הסקרנות היא של כולם. אני תמיד שמח לשמוע משוב ולקבל פידבק על הפרקים, וכן לקבל שאלות ולענות עליהם. בנוט של הפרק תמצאו לינקים למאמרים ולסרטוני יוטיוב הקשורים למאדים. יש לנו עמוד פייסבוק בשם אל האינסוף, מוזמנים לבקר שם ולכתוב את התגובות שלכם לפרקים. הפרק הזה, כמו יתר הפרקים האי-זוגיים, עוסק במערכת השמש ובדברים אחרים מקומיים יחסית, כמו מאדים. פרקים זוגיים, אנחנו מדברים על רעיונות גדולים יותר בפיזיקה. ככה או ככה, יש עוד המון מה לחקור, המון מה לדעת. הסקרנות לא יודעת גבולות, וזה כל כך כיף משבוע לשבוע לדחוף את הגבולות מחדש. הפודקאסטים של אל האינסוף זמינים חינם בכל אתרי הפודקאסטים האהובים עליכם. אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, ובכל מקום בו אתם שומעים פודקאסטים. פרק כמו זה לוקח כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה. הפודקאסטים של אל האינסוף מוגשים לכם בחינם ומתוך מטרה אישית שלי להביא את חקר היקום והחלל לכולנו. אם אהבתם את הפרק, בבקשה שתפו אותו עם שותפים אפשריים למסע למאדים. שתפו אותו עם אנשים שקנו DVD והתחרטו על זה. שתפו אותו עם חברים שלכם שרוצים רק לטוס למלון החלל. כמה שיותר, ועד הפעם הבאה. ושוב, תודה רבה לכם על ההקשבה. שלכם, טל.